חיים עליו השלום היה לו כולל מיוחד ללימוד קודשים. למה? אומר, יבוא, יבנה בית המקדש, יבוא פתאום המשיח, יבוא ישאל, הלכות. הכהנים רוצים להקריב קורבנות, לא יודעים איך. יבוא לשאול את הרבנים, יהיה בבית הוראה לבית המקדש, צריכים לחשוב על זה. אז הוא אומר, הרגיל בתאם, אם דוד המלך אמר, שאני מבקש ממך בריבונו של עולם, שמי שיקרא תהילים יחשב לו כאילו נגעים ועלות. ונגעים ועלות, יש בזה תיקון הברית. זה דבר נפלא. אז גם על ידי קריאת, אומר הפלואית, על ידי לימוד קריאת תהילים, זה יועיל לו. אז זה כדאי לו לקרוא את זה. וכתב... לא, בלילה לא קוראים תהילים. רק ביום. אחרי חצות אפשר. ליל שבת אפשר אפילו בלילה, בכניסת השבת. וכתב בספר עמק המלך, בשם הרב אביגדור, שהרגיל בספר תהילים דוחה כל מיני פורענויות ופגעים רעים מעליו, מעל בני ביתו, מעל כל בני דורו. הוא מגלגל עליהם כל מיני שפע, תראו איזה מילים, מבטל, סור מרע, מבטל כל מיני גזרות רעות, מעשה טוב, מה כל מיני שפע, ברכות, הצלחות, ואין דבר מגן מפני המזיקים כאמירת קדיש אחר התהילים. יש למה, קדיש יש למה, אמרו תהילים, אמרו קדיש שלמה, העולם נטהר מהגזרות על ידי הקדיש הזה. והרוצה לדבוק בו, יתברך, ובשבחיו, ידבק ללימוד ספר תהילים. זה ידבק את האדם לקדוש ברוך הוא. זה מטהר את האדם. זה כמו מקווה, שבן אדם טובל, יוצא אחרת, כל אחד ישים לב, יקרא תהילים לאט לאט במיתון, ירגיש ממש אור, אור בעצמו. בספר שני לוחות הברית, השל"ה הקדוש, הביא מעשה שהיה... לפני בערך 625 שנה, 28 שנה, היה, מה היה שם? היה זקן ירא השם, והיה לומד כל יום ספר תהילים שלם. והגיע זמנו ונפטר בשיבה טובה. בתוך 30 יום בא בחלום בתכריכים שלו וספר תהילים בידו. הוא בא לחכם אחד מופלג ואמר לו, אני פלוני, זוכר? אמר, כן, בטח, לא מזמן נפטרת מן העולם. באתי להזהירכם שתזהיר את בני הכפר שדרתי בו, אני הייתי גר בכפר פלוני אלמוני, שם הוא היה גר, שיברחו משם וינצלו. ככה הוא, הזכות שלו שיכל לבוא ולגלות. כי כשהייתי שם ולמדתי כל התהילים, בכל יום, העריכו בנחת ושלווה. התהילים שהייתי קורא כל יום היה מגן, שלא תבוא הרעה. אז זה נדחה ונדחה ונדחה ונדחה. עכשיו שהוא לא בעולם, אין מי שיגן, אז לברוח. וככה היה שבאמת היריעים נמלטו וניצולו, ומקצתם נתייאשו ונשארו שם, ופגעם בם יד השם, השם ורחמנו. שרחמנא ליצלן, בא איזה כנראה דבר ומה, והרג אותם. היה עוד מעשה עם רבי יהושע בסיס, אחד מגדולי חכמי תוניס, שהיה בעל קבלה מעשית. היה חזק מאוד בקבלה, מאוד. וגם בקבלה מעשית. חיבר ספר אבני צדק, ספר על הלכות יורי דעה. וחבל שלא חיברו עוד ספרים. חברו רבי חי טייב עליו השלום, הוא חיבר הרבה ספרים, אבל אמא שלו שרפה לו את זה. הייתה לו... שכנה אמרה, ראתה שהוא מתמיד גדול, ללא, ימים ולילות לומד תורה. אז היא אמרה לאמו של רבי חי טייב, אמרה לה, זה יצא מדעתו. את רוצה שהבן שלך ישתגע? לומד כל הלילה? אומרת לו, מה אני אעשה לו? אומרת, תשרפי לו את כל הכתבים שיש לו, תשרפי לו. הלכה, שרפה לו את כל הכתבים, מסכן. מה יגיד לי מה שלו? לא יכול לדבר מילה, כיבוד אב ואם. אבל נכנס לדיכאון, והיה שותה ערק, שותה ערק בשביל שיוכל לשבת ללמוד, לא יכול לשבת ללמוד. כל הזמן שהוא נראה, איזה חידושי תורה, יש לו ספר חלף חיטים, איזה חידושים, מה אגיד לכם, מי שיקרא שם, דברים עמוקים מאוד. ואם היה לו כל התורה הזאת, היינו זוכים לה, כנראה שהדור לא זכה לזה. אז מהשמיים גלגלו שישרפו את זה. אבל הוא היה גם כן באותו דור של רבי יהושע פסיס עליו השלום, היה ממש דור דעה. היה איש אחד, היה מנגן בכל מיני אירועים, ולא היה, היה תמים, לא מבדיל בין אירוע שיש בו גברים ונשים לאירוע שיש בו רק גברים. היה מנגן פה ופה. אז כשהוא נפטר, הבן אדם הזה, לחיי העולם הבא, נפטר, אז אף אחד לא בא להלוויה שלו. מה זה? שהוא מנגן במקום שנשים וגברים נמצאים, אנחנו לא נלך להלוויה שלו. מי שהלך להלוויה שלו, זה רק המשפחה. כשההלוויה עברה, עברה דרך ישיבתו של רבי יהושע פסיס. רבי יהושע פסיס שהסתכל, ראה שמעל ה... מעל הלוויה, מעל המת, יש כתר של דוד המלך. מהר אמר לכל התלמידים שלו, בואו, תסגרו את הגמרות, בואו, בואו לעשות חסד, חסד של אמת עם היהודי הזה. האדם הזה הוא אדם קדוש. חשבו אותו שהוא ככה, אבל הוא אדם קדוש. היה קם כל חצות. אומר, תיקון חצות, וקורא תהילים עד הבוקר. כל יום, כל יום. וככה היה כמובן שר מנגן עד חצות, חצות הולך הביתה, עושה את הסדר, זה היה הסדר שלו. אז לכן הוא זכה שהכתר של דוד המלך היה מעל המיטה שלו וזכה ללוויה גדולה. כי מי רואה שרבי יהושע פסיס ותלמידיו יוצאים ואינו יוצא? כולם התחילו לצאת, ראו, כנראה אדם גדול. אף אחד לא הבין, כולם אמרו, אם הרב מלווה, הרב יודע מה שהוא עושה. יש דברים שנסתרים מאיתנו. זה באמת לא פשוט, זה בכלל לא פשוט לראות דבר כזה. יראה את הקטע של דוד המלך, זה לא כל אחד רואה, צריך עיניים מיוחדות. מסופר על החפץ חיים, שאחרי שהוא נפטר, באו מהתלמידים שלו, והתחילו ככה לגלגל סיפורים על המעשיות ולכתוב אותם, שזה יישאר לדורות הבאים, מנהגות של קודש. אז מספר רבי שלום שפדרון עליו השלום, שפעם הגיע תלמידו של החפץ חיים לעיר, ואחד התלמידים התחבא מתחת ל... אז היה, המיטות היו קצת גבוהות, אז הוא יכל להיכנס מתחת, נכנס תחת המיטה, לשמוע איזה סיפור על החפץ חיים. ואז סיפר התלמיד של החפץ חיים שכאשר החפץ חיים היה בגיל 15, שם לב שרבו, הרב שלו רבי נחומקה מהורדינה, נעלם בשעת לילה חצות, היה נעלם, נכנס לתוך היער. אז הוא עקב אחריו, הלך אחריו, הלך. ראה שהוא נכנס לאיזה בית הכנסת. אז מה עשה? נשאר שם כל הלילה, ואמר, מחר שהרב יבוא, אני אציץ לראות מה הוא עושה. כי ככה להיכנס איתו לא יכולתי, הוא סוגר את הדלת. מה הוא עשה? נשאר שם בית הכנסת, והתחבא, והנה הגיע שעת חצות, כולו מתרגש, הדלת נפתחת, נכנס הרב שלו, רבי נחומקה. ומכניס את היד שלו למטה, איפה שהספרים העתיקים, מוציא ספר ולומד. לומד, 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 ופתאום חפץ החיים מסתכל, אש, אש הייתה מסביבו. אז הוא רצה לצעוק, לצעוק לרב שלו, שיזהר, יש פה אש. אבל עצר את עצמו, אמר לו, אוי ואבוי, אם הרב ידע שאני נמצא פה, אז שתק. אחר כך הוא הרגיש שהאש הזאת זה לא אש רגילה. זה אש של מעמד הר סיני. זה אש של רבי יונתן בן עוזיאל, שהיה שורף שורף את העופות שהיו עולים מעליו. זה אש כזאת. אז קם אחד מהחבורה ואמר שהרב נחומקה יסובב באש, זה לא חידוש, הוא היה אדם גדול, אבל שנער בן 15 פץ חיים יראה את זה, זה חידוש, זה לא פשוט לראות. לפעמים אדם אומר, אני ראיתי, אתה ראית, אשריך, לא כל אחד רואה, אשרי מי שראה פניו בחלום, ככה אנחנו אומרים על אליהו הנביא עליו השלום. עוד כותב שמה בספר פלא יועץ דברים נפלאים, ויש קבלה מאנשי שם הקדושים, שמי שיש לו איזה דוחק השעה או צער, או שהוא היה מהלך בדרך או עובר בים או בנהרות, שיקרא כל התהילים בכל יום בלי הפסק וכוונה והכנעה, ויראה נפלאות, וזה בדוק ומנוסה. עד כאן לשונו של הרב פלא יועץ עליו השלום. לכן זה חשוב שבן אדם יקרא תהילים, לחנך את הילדים שיקראו תהילים, אבל לשמוע אותם איך הם קוראים את התהילים, שלא יהיה טעות. מי שטועה בהתחלה קשה לו לשנות אחר כך. אני פעם שיפרתי לכם, הרב שלמה עמר שליטה היה התפלל באיזה בית הכנסת בצפון, והיה אחד שמתחיל את התפילה, קודשי קודשים, שחיטתן בפצון, ככה אמר. אז ניגש אליו הרב שלמה, אמר לו, נחילה, בצפון, לא בפצון. טוב, עוד פעם, חוזר, שחיטתן בפצון, עוד פעם העיר לו, אתה תלמד אותי, אני 80 שנה אומר ככה. טוב, אין מה לעשות. אז אם כן, יש לנו פה עצה לשלום בית. אדם שרואה שהבית שלו על אש וכל הזמן מתקוטטים, כל הזמן רבים, ייקח על עצמו לקרוא כל יום, כל התהילים, אם הוא יכול, יש כאלה מהירים. תוך שעתיים, שעה וחצי, גומר תהילים. אשריהם, אנחנו אפילו 3.5 שעות לא יכולים. והם שעה וחצי גומרים. זה טוב, למה לא? אז אמרתי, אדם ייקח את הילד שלו ויחנך אותו, תקרא לי אשרי, תקרא. לא ככה, תחזור, יתקן אותו. למה שבשת, כיוון ועל-על, אם אדם משובש מההתחלה, מהילדות, זה נשאר לו עד איזה יקרה מגב שבע. לכן צריך מאוד להיזהר שהילדים יקראו טוב את התהילים. לא יקראו בדילוגו עליי אהבה. בהתחלה כן, הם קוראים ככה, ואתה מתקן אותם. חוזר עליהם, אפילו פרק אחד שידע אותו טוב, אשרי אלה שעושים תהילים, כמו רבי אליעזר נקי ועוד, שעושים תהילים בכל אתר ואתר. וככה הילדים, לפחות שיר המעלות עד הסוף, יכולים להגיד בלי שום טעות. אז כי גם נעשה גם בהתחלה, כל התהילים. כי יש הרבה מילים שם שאדם לא אומר אותם נכון, זה לא טוב. כי אין איתנו יודע עומקן ורומן. אנחנו לא יודעים כמה זה עמוק וכמה זה גדול, העניין הזה של אמירת תהילים. רק מה? אפילו אחי, הדברים פועלים, אפילו שאתה לא יודע, הדברים פועלים ועושים פרי למעלה, ומעשה ידינו קודנה עלינו. עד כאן לשונו של הפלא יועץ. כל מי שרוצה, כן? הכל בסדר, כל התהילים זה מצוין, השרב, השרב עשה חלקו. טוב מעט בכוונה, מהרבה שלא בכוונה, ודאי. הנה, אני אגיד לכם איך צריך לקרוא את הספר תורה. אחת הסיבות העיקריות, לא, אני אקרא לכם מפי, כן. עיקר אמירת תהילים, לומר כל מזמורי תהילים על עצמו, ולמצוא את עצמו בתוך כל מזמור ומזמור. כי כל המלחמות שביקש דוד המלך עליו השלום, שיצילהו השם יתברך מהם, שזה מובא בתהילים, הכל צריכים לפרש לעצמו על מלחמת היצר וחילותיו. ועל ידי שמתלהב באמירת תהילים, נטהר לבבו מכל טומאה. גם תהילים מביא את האדם לידי תשובה. מי שרוצה לזכות לתשובה, יהיה רגיל באמירת תהילים, כי אמירת תהילים מסוגל לתשובה. ואפילו על ידי אמירת תהילים, אפילו מי שאין לו שום התעוררות לתשובה, הוא מתעורר לעשות תשובה. אשרי מי שאומר תהילים בלב שלם, באמת, עד שיזכה לבכות, לפני השם יתברך, כבן המתחתה על אביו. למשל, אדם יש לו צרות, יש לו בעיות חד ושלום, לא עליכם. אז הוא הולך לחבר שלו, מספר לו, נו, במה זה יעזור? החבר שלו ככה ענד לו, אומר, מעודד אותו, וזהו. אבל אם אדם מספר את הצרות שלו לקדוש ברוך הוא, יש בזה תועלת. הקדוש ברוך הוא השתבח שמו כל יכול. כי החבר, מה הוא יכול לעשות, מסכן? מה הוא יכול לעשות? הוא אומר, יש לו חובות 100,000 שקל. מה, הוא יכול לתת לו 100,000 שקל? מאיפה? אבל כשאדם מתפלל לקדוש ברוך הוא, מי לימד אותנו? דוד המלך. מה הוא אמר? אשפוך לפניו שיחי, צרתי לפניו אגיד. אני, אם יש לי מה לשוחח, מעיק לי על הלב, אשפוך לפניו שיחי. אני עומד בצד, מדבר עם הקדוש ברוך הוא, למרות שעולם, כך וכך העניין. צרתי לפניו אגיד, הצרות שיש לאדם, תגיד אותם לקדוש ברוך הוא, הוא יודע לפתור לך. מה הבעיה? בפרט אם אדם יקבל עליו את הדין, ובן אדם מודה ועוזב ירוחם. זה חשוב מאוד שבן אדם יקבל עליו את הדין, וזה מסיר מעליו את האיסורים. ולבנו של עולם, אני מאמין באמונה שלמה שכל הצרות והבעיות והמכאובים שיש לי, זה מאיתך יתברך על עוונותיי. יהיה רצון שיחפרו איסוריי את עוונותיי. ככה זה נוסח נפלא מאוד. ואחר כך יגיד, יהיה רצון שלא יחטא עוד. מה שחטאתי, מחוק מחמת רבים, אבל לא על ידי איסורים. אנחנו לא רוצים איסורים. לא כל אחד יכול לעמוד באיסורים. איסורים מבטל את האדם מהתורה או מהתפילה, ואדם נהיה מסכן, נכנס לדיכאון. אנחנו לא רוצים איסורים קשים. רוצים משהו קל, רק להוריד את העוונות. אלה תולדות יצחק בן אברהם. אברהם הוליד את יצחק. כותב החידה, חידה על אבא שלום, אומר דבר נפלא, שאם אדם למשל, דוגמה, אדם שהוא רוצה לקיים פירה ורביעה, כמה צריך להביא? בן ובת. אבל אומר החידה, זה לא מספיק. בן ובת זה לא מספיק. אלא צריך שהבן או הבת גם הם יביאו ילדים. ואז הוא מקיים מצוות פריה ורביעה. למשל, אדם נולד לו ראובן ושמעון, שתיהם נולדו לו. אז יש לו בן ובת, לא, ראובן ולאה, כן? אז עוד לא קיים פריה ורביעה, עד שראובן יתחתן ויביא ילד, אז הוא קיים. או גם כן הבת, יתחתן ותביא ילד, אז הוא קיים. אז הוא אומר, לפי זה מובן הפסוק. ואלה תולדות יצחק בן אברהם. אברהם הוליד את יצחק. מה הוכחה שאברהם אבינו קיים פריה ורביעה? מה הראיה? אומר, עצם העובדה שאלה תולדות יצחק, שיצחק הוליד, זאת אומרת, הבן שלו הוליד, אז זה נקרא שהוא קיים את המצווה של פריה ורביעה. לכן אומר, ואלה תולדות יצחק בן אברהם, זה מוכיח שאברהם הוליד את יצחק. יש עוד פירוש של רבי נשחי, אם שמתם לב בפרשה שקראנו, תולדות, שם מה כתוב, לא תולדות, חיי שרה, כן. שם מה כתוב שאליעזר מביא את רבקה. אז רבקה מסתכלת, תישא עיניה ותאמר, מי האיש על הזה, כן, מי האיש על הזה, הבא לקראתנו. הבא לקראתנו, ויאמר העבד, הוא אדוני. אומר רבי נשחי, מה פה הדו-שיח ביניהם? אלא שהיא שאלה, מי זה? מי זה האדם הזה? אז אמר לה, הוא אדוני. אומר, מה זה? מה היא שאלה מי זה? מה פתאום שואלת מי זה? אלא היא ראתה שהוא לא יכול להוליד. יש לו ב, ב, בשם שלו, במהות שלו, יש לו עניין של נשים, לא של גברים. הוא לא יכול להוליד. אז אמרה, מה, אתה מביא אותי עכשיו לשידוך שאפשר להוליד? איך זה? מי האיש? הל הזה. לא כתוב הזה. מה זה הל הזה? אומר רבי ישעי, הל הזה, היי, זה אות שהיא לא מולידה. כן, יש היוד, כאב, כאיוד ואבב מולידים. זה סימן שהוא מוליד. אבל ההה וההה, סימן שהוא לא יכול להוליד. אז היא אמרה, מי האיש? הל הזה. איזה איש לו היי. איך אתה לוקח אותי להתחתן איתו? אמרה, לא לדאוג, הוא אדוני. אברהם אבינו עליו השלום, בשעת העקדה הוא הוריד לו נשמה של זכר. אז הוא יכול להוליד. עכשיו יבוא טוב הפסוק. ואלה תולדות יצחק בן אברהם. מה, יצחק הוליד? היה לו היי. אבל לא אברהם הוליד את יצחק. אברהם אבינו התפלל עליו בהר המוריה, והוריד לו נשמה של זכר. לכן, אל תתפלא. עוד. ויתר יצחק לנוכח אשתו, כי עקרה היא. למה הוא התפלל כל הזמן מולה? כי כשבן אדם רוצה לברך את החבר שלו, כן, עושה לו מי שברך, אז הוא אומר למשל, יצחק בן שרה. אבל פה מה יגיד? רבקה בן מי? בת מי? בת בתואל? מה? זה צדיק בן רשע. כן, התפילה שלו לא כל כך טובה. אז מה עשה? כשאתה מתפלל, אתה למשל אחד מבקש ממך ברכה, אתה לא צריך להזכיר את השם שלו. אל נא לפננה, זהו, לא אמר מי שברך יברך את מרים בת יוכבד, לא? אל נא לפננה, מיד אמר אתה, למה? בפניו לא אומרים את השם. אז הוא ישתדל כל הזמן להתפלל לנוכח אשתו, כדי שלא יצטרך להזכיר את השם שלה ואת השם של אבא שלה. ככה אין, 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 אין זכויות, הזכות אבות אין. לכן זה אומר, ויתר יצחק לנוכח אשתו. ויש מסבירים שבזכות שאברהם רץ אל הבקר, הריצה הזאת תישמר לו לעולם. או בישכם אברהם בבוקר. אז עכשיו במילה רבקה יש הבקר והבוקר. לכן הוא התפלל לנוכח אשתו, לקחת את הזכות הזאת של אברהם אבינו, שהוא רץ לבקר, והביא שלוש לשונות בחרדן, שבזכות זה יהיה לו זכות להיפקד, ושיהיה לו בעזרת השם בן. ולתודות יצחק בן אברהם, אומר רש"י, יעקב ועשיו אמורים בפרשה. זה המילים האלה, נשברו על זה הרבה קולמושים. כל חכם ניסה את כוחו לפרש, מה רש"י רוצה פה? מה, אני לא יודע, אני אקרא עוד קצת, אני יודע, עשיו ויעקב ויזד יעקב נזיד ואבו עשיו. מה אתה מחדש לי? אלה תודות יצחק בן אברהם, כן? אז הוא אומר, מי אלה? יעקב ועשיו אמורים בפרשה. אז באמת ראיתי אחד הרב חנוכת התורה. הרי מה יום על יצני הדור, מה היו אומרים? מהבימלך התעברה שרה, כן? עכשיו, למה יצא אחד צדיק ואחד רשע? הצדיק, יעקב אבינו, יצא בזכות יצחק, שהוא, יש לו זכות של אברהם אבינו. הוא צדיק, בן צדיק. ועשיו יצא מכיוון של רבקה, שהיא צדקת, אבל בת של רשע. אז עכשיו אומר לך הפסוק, אם אתה רוצה להגיד שחד ושלום, שרה התעברה מאבימלך, אז לא היה צריך לצאת יעקב. היה צריך לצאת עוד אחד, עוד אחד רשע. וברוך השם, היה יעקב אבינו צדיק. לכן אומר רש"י, בליל תולדות יצחק, מה הוכחה שיצחק נולד מאברהם? על ידי שיעקב ועשיו, שאחד יצא צדיק, ואחד יצא רשע, זה הוכחה שלא מאבימלך, לא מאבימלך התעברה שרה. ועשיו איש יודע, איש צייד, איש שדה. יש חיה, קוראים אותה איש שדה. חיה מאוד מאוד אכזרית, הכי אכזרית. אף חיה לא יכולה נגדה. אבל מה? היא קשורה עם הטבור שלה לאדמה, יש לה נגיד, כשבחור נתן לה מרחק של 15 מטר לכל כיוון. אז זה הרדיו שלה 15 מטר לכל כיוון. אבל היא חיה רעה. מי שמתקרב ברדיוס הזה, היא זריזה מאוד, רצה וטורפת אותו. ולא שמים לב. למה החיות עוברות לתומן, לא שמים לב שיש פה מלכודת. אבל לצוד אותה, זה צריך אומן גדול. דהיינו, לראות עם חץ בקשר על הטבור שלה, לחתוך את הטבור ואז היא צועקת ומתה. וזה היה חידוש, מי שיכול לצוד אחת כזאת, זה חידוש גדול. אז הוא אומר, ועשיו, איש יודע איש שדה, הוא יודע איך לצוד את האיש שדה, זה היה כאילו בשבילו עוד כבוד. ויעקב איש תם, יושב אוהלים. מה זה יעקב איש תם? עשיו, היה צד את אבא שלו בפה, מה הוא אומר? אבא, איך מעשרים את הטבן? אבא, איך מעשרים את המלח? תם, זה ראשי תיבות, טבן, מלח. אז זה אומר, יעקב ישתם, הוא לא רימה, לא בטבן ולא במלח. הוא ישב ועסק בתורה. אבל איך כתוב, והיה ויצחק את עשיו, כיצד בפיו, ורבקה אוהבת את יעקב. כן? לא אמרת למה היא אוהבת את יעקב. תגיד סיבה. אתה אומר לי סיבה למה היא שונה את עשיו. למה יצחק, סליחה, יצחק אוהב את עשיו, למה אוהב אותו? צייד בפיו. ורבקה אוהבת את יעקב, תגיד לי למה. למה? אני אגיד לך למה. היא ידעה טוב מאוד שעשיו הוא רשע, והוא צד את פיו, את יצחק בפה שלו, אז מתוך זה נולד לאהבה ליעקב. יעקב, איך הוא צדיק. הוא לא כמו עשיו עושה דברים לא טובים. זאת אומרת, שהסיבה שיצחק אהב את עשיו, היא הסיבה שרבקה תאהב את יעקב. איך אתה אוהב אחד כזה שהוא מרמה אותך? עוד כתוב, ואתה בני שמע בקולי, ואשר אנוכי מצווה אותך. מה זה ואתה בני שמע בקולי? אומר הבן ישחי, בגלגול שעבר רבקה הייתה חווה, ויעקב היה האדם הראשון. ידוע שיעקב אבינו תיקן חטא את האדם הראשון. אז זה בגלגול שעבר. עכשיו היא באה, אומרת לו, תלבש את החליפה של עשיו ותיכנס. אמר, אני מפחד, איך? אתה לא שומע בקולי? אני מפחד. שמעתי בקולך בגלגול שעבר, תראה מה נהיה לי. אמר, לא, ואתה עכשיו בגלגול הזה בני. אתה הבן שלי, אז אתה חייב לשמוע בקולי. כן? אתה בני, שמע בקולי, אתה חייב. למה עכשיו בגלגול הזה, אני אבא, אמא שלך, צריך להיזהר. עוד כתוב, יקריבו ימי אבל אבי, והרגה את עשיו אחי. מה העניין שצריך לחכות עד שיצחק ייפטר מן העולם? אלא, הוא לא רצה לשבת פעמיים שבעה. אבל כשאבא שלו ימות, הוא ירוג את עשיו, את יעקב, ומלא, ישב שבעה על שתיהם ביחד. ככה שבעה ושבעה היה קשה לו. תראה על מה הוא חשב. חשב על שבעה, גם היה לו משהו. לעשיו היה, אומרים שהוא היה באמת עד גיל מסוים, היה לומד תורה. יש מפרשים, יקרבו ימי בלוי, ואז יעקב אבינו, אסור לו ללמוד תורה, רק כמה הלכות של אבלות, ואז לא יהיה לו את הכוח, ואז אני ארוג אותו. בצורה כזאת אני יכול, כלומר, לנצח אותו. למה בשעה שאדם לומד תורה, לא יכול אף אחד לנצח אותו. אפילו מלאך המוות, כמו שהגמרא מביאה. דבר אחרון, הכל כל יעקב וידיים ידי עשיו. אז מה, אז איך הוא בירך אותו? אדרבה, אומרים בשעה שהכל כל יעקב, אין הידיים ידי עשיו. לא כתוב ככה. כתוב הכל כל יעקב, ובכל זאת הידיים ידי עשיו. אם היה אומר, הכל כל יעקב, ואין הידיים ידי עשיו, יפה מאוד, זה מובן. אבל אתה אומר, הכל כל יעקב, וגם הידיים ידי עשיו, איך זה הולך? אלא, הכוונה היא ככה. אומר הגאון מווילנה, בתורה לא כתוב הכל עם וב. אז אומר, הקל קול יעקב, כשהקול של יעקב נהיה קל, הוא מפסיק ללמוד, אז הידיים ידע עשיו. אפילו הם, הרשעים האלה יודעים. זה אחד יש אחד, נמצא שם בכלא, שישאר שם כל החיים. ברגותי קוראים לו. הוא פעם ראה מישהו, סוהר אחד, אוכל פיתה בפסח. אמר, לא, אסור לכם לאכול. טוב, אמר לחברים שלו, עכשיו אנחנו יכולים עליהם. אם הם לא שומרים את התורה שלהם, אנחנו יכולים עליהם. אפילו הגויים יודעים את זה. הגויים מבין, הוא אומר, אם הגויים היו יודעים את המעלה של לימוד התורה, היו עומדים עם רובים על המצח של תלמידי החכמים, שלא יפסיקו רגע אחד מהתורה. ידעו שהכוח של התורה הוא גדול. שם יזכנו אמן.